פרק 422 של אנליסטים כאן מעיר הקודש חיפה מול פני אנליסטים וכבס התקשורת. אז חג שמח חברים, חג שמח. עוד רגע אנחנו בשביעי של פסח, אנחנו עושים לכם פרק, למה? כי יש דרבי. עכשיו אני מניח שהרבה אנשים ראו את מכבי תל אביב מנצחת את ריינה ואמרו זהו, ירד כל האוויר. אז אני לא יודע אם לנו ירד האוויר, כי אנחנו תמיד מאמינים בני מאמינים, אחרת אין לנו זכות קיום אם אנחנו לא מאמינים, אבל אנחנו נחלק את הפרק הזה לכמה חלקים מעניינים, כי אנחנו נדבר גם על העונה הבאה, נדבר קצת על רכש, וכמובן שאנחנו נתכונן לדרבי הגדול, כי לא משנה מה, ולא משנה מה המצב בטבלה, דרבי זה דרבי. אז האנליסטים העיקרים שלי כבר נמצאים איתי כאן על השולחן, לא שולחן הסדר, אנחנו נעשה סדר בשולחן הזה, פתיח, ורגע, איפה הפתיח? פתיח, עשיתי פה איזשהו ריסטארט לזה, הנה בבקשה, פתיח, יצאנו לדרך.
חלילי, על רביבו. עושה לו כאב ראש, מוציא רוחב, רפאלוב, אי אפשר לעצור אותו, גם 12 שנים אחרי, קוני נאור, איזה שער מדהים, וואו, 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 לפנתיאון של השערים, שנכבשו באצטדיון הזה.
חג שמח, חג שמח חברים, מאזינים יקרים שלנו, אני רוצה להגיד שלום וחג שמח לאנליסטים כאן לידי, שלום לך אלכס מינוס, מה קורה?
מעולם יותר טוב?
שלום לך זיו מלאכי, מעניינים?
בסדר גמור, בסדר גמור.
אתה מחוייך?
לא, הצחיק אותי.
מה, מה הצחיק אותך?
הפתיח האמת, לא יודע למה.
למה?
לא, 12 שנים לא ניתן לעצור אותו אחרי את רפאלוב, אני חושב שזה עדיין נכון, יש לי גם איזו אנקדוטה קטנה.
לגבי ליאור?
כן.
קודם כל, בואו ספרו לי, איך עובר עליכם החג, אלכס? איך היה הסדר? איפה עשית את הסדר?
עשיתי סדר בבת חפר, אצל המשפחה של אשתי.
אללה יסתר, היה שם איזה פיגוע, לא, מה היה שם בבת חפר?
לא בבת חפר.
לא בבת חפר.
לא, למה? ירו שם בבת חפר השבוע.
בסדר, זה ניצני רון, זה גבול טולקר.
כשאלכס מגיע למזור, יורים מסביב, חביבי, אין ברירה אחרת.
אבל לאות שמחה, לא...
ברור, התכוונתי לזה.
בדיוק. וזה קבוע, ואחרי זה יום אחרי זה עלייש אצלנו. מעולה.
יפה, יפה. איך עובר עליך החג?
מלא ארוחות, מלא ארוחות.
כמה העלית במשקל כבר?
לא יודע, אבל בטוח זה קרה. גם כל המצות האלה, אתה יודע, זה קשה בקיבה, אבל לא משנה.
זה קשה שנכנס, קשה שיוצא.
כן, זהו, ניסיתי להימנע מכל הדימויים האלה, אבל שוסעת פה כאילו. מלא ארוחות, מלא משפחה, מלא עניינים, וסך הכל כיף, כאילו, כן.
וגם מלא כדורגל, מלא כדורגל.
מלא כדורגל, כן. טוב, אנחנו נדבר. קודם כל, גם היו דברים מעניינים אתמול, גם הפירוק והרכבה שעשו בית"ר ירושלים להפועל תל אביב, היה לא נעים בכלל. הפועל פתח תקווה שעושה את דרכה לליגה הלאומית בגאון, מה שנקרא. הרבה דברים, אבל כן, הפסח הזה היה... קודם כל, אני רוצה לנצל את הזמן הזה וגם לאחל, לאחינו הדרוזים. חג שמח, יש להם חג, ויכולים... חג נבי שואב.
אוקיי.
מה?
אני לא יודע איך קוראים לחג הזה, אני רוצה לשאול אותך איך
קוראים לחג. אתה יודע מי זה נבי שואב?
לא.
לא? הגזמת.
האמת, אני מתפלא עליך.
ספר לנו, אתה יודע?
לא.
קבס היום.
ימשיך כבודו, מה שנקרא.
ימשיך כבודו.
ימשיך כבודו. לא, אז קודם כל, נבי שואב, זה, קודם כל, אתה יודע, זה אחת הדמויות הכי עוצמתיות בכלל שיש לעם היהודי גם, שזה יתרו. זה השם של יתרו. ויתרו, כן, זה חותן אבא של אשתו של משה רבנו. אז זה נבי שואב.
זה למה הוא ישב איתו בסדר, עם האחותן של אבא של אשתו.
בסכסוך.
אז נבי שואב, אם אני לא טועה, כן, והתקנו אותנו מאזיננו הדרוזים, הוא הנביא השני, אני חושב, בחשיבותו.
תגובות נזמות. לא, זה לא זה, זה.
לא, או בסדר של הנביא בדרוזים, כי הנביא הראשון זה זבלן, זבולון, והשני זה נבי שואב, שזה יתרו, שהוא חותן משה, שזכה דרך אגב, אפרופו, כבר עושים קצת ליל הסדר, יתרו זכה שהפרשה שבה היו עשרת הדיבות, קוראים לה פרשת יתרו. אז זה חג שמח לאחינו הדרוזים.
אחלה, בלי קשר לנביאים, את הנביאים שלי אני לא כל כך זוכר טוב, אז אני לא בטח של זה, בלי קשר לנביאים, בלי קשר לאחרים, אחלה דרוזים בעולם, ואני מת עליהם, אחינו, ושיהיה להם חג שמח.
ואם כבר אתה מציין את זה, אז ממש מתחילת, אתה יודע, מאוקטובר, שעשינו הרבה מאוד עבודה איתם, שאנחנו נסענו באופן אישי, אני נסעתי איתם להביא אוכל לחיילים, ועשו שם עבודה מדהימה, ונרתמו
למאמץ. שיהיה לאחינו היקרים חג שמח, אנחנו מאחלים להם חג שמח, ואנחנו רגע באמת לפני שביעי של פסח, אבל אני רוצה, יש לנו דרבי. עכשיו, אני באמת ובתמים שואל אתכם, אלכס וזיו, נגמר הסיפור?
לא, תשמע, עוד פעם, מתמטית לא.
גם ברור,
אוקיי. מתמטית לא, וצריך לראות איך הדרבי הזה ייגמר. אני אומר עוד פעם, כמו שאמרתי באחד התוכניות, שאפילו יצא הרעיל על זה, כל עוד הפער עצמו הוא 4 נקודות תלוי בנו, זאת אומרת, בניצחון על מכבי תל אביב, בסמי עופר, אם יקרה וכאשר, כל שאר הדברים הם באמת על משחק שניים. אנחנו מאוד ציפינו שהם יאבדו נקודות מול הפועל חיפה, לא קרה. ציפינו שהם יאבדו נקודות מול ריינה.
לא ציפיתי שגד עמוס ייתן להם מתנות לשחק את העניין על הזה.
בני ריינה, למעט הטעויות האלה של הגולים, הם שיחקו לא רע בכלל, וכבני ריינה קלאסיים, לא ויתרו, נתנו את הקרב שלהם, עשו את הזה, הטעויות האלה, לא יודע מה להגיד, היום השנה, מכבי תל אביב אני חושב נהנית מכל הטעויות, אבל גם לזכותם מאמר שהם ווינרים, והם יודעים לקחת את הדברים האלה, אני חייב...
צריך לקחת.
בדיוק,
לקחת, אין ספק.
אבל גם אני ציפיתי שעמדו קצת תקודות מול הפועל חיפה, מול ריינה, זה לא קרה. אני מציע שפשוט נמשיך בגישה הזאת שיש לנו 6 גמרים.
אגב, אתה מעלה פה נקודה אחת.
וניתן לה, שנייה אגב, וניתן לה מציאות להכריע, מה שנקרא, כאילו, אתה יודע, בסוף, אלכס אומר, ננצח אותם, לא ננצח אותם. כמו ש...
אני אומר לך, פשוט, אני שואל את זה, כי זה איזשהו עניין מנטלי של השחקנים, כשאתה, אני מניח, שחקנים לא עיוורים, הם רואים את התוצאות במקביל. והם באים ואומרים, תשמע, האם אני באמת הולך לעשות גמר גביע כל משחק עד הסוף, שאתה יודע שהמאמן שלך כבר לא יהיה מאמן שלך בעונה הבאה, ושחקנים, אני לא יודע למי רוצים להוכיח מה, או שאתה יודע, כאילו, טוב, זהו, די, זה נגמר, או שאתה באמת אומר, עדיין יש סיכוי.
אני אגיד לך משהו. אני ידוע כאחד שכן מחבב את דגו ומעריך את העבודה המקצועית שלו. עד עכשיו הוא הצליח שבאמת כל משחק ברמת המוטיבציה של הקבוצה, כל פעם שחשבתי שהם הולכים להישבר, עולים במוטיבציה צי מטורפת לנצח את המשחק. זה בגלל זה קצת צחקתי על ה-12 שנה אי אפשר לעצור אותו בפתיח. אני חושב שזה שילוב שלו, של רפאלו, של
רציח חיות, והגישה היא
טובה.
אבל אני אומר לך, מה שתסכל אותי אתמול, אפרופו, אני מדבר על גישה ועניינים וכזה, אבל מה שבאמת תסכל אותי אתמול, זה שאתה איבדת 4 נקודות מאוד חשובות, מול הפועל תל אביב. אתה מסתכל על קבוצה שהליגה פשוט דורכת עליה, ואתה פעמיים איבדת על הנקודות. זה התסכול.
זה בדיוק מה שצריך להגיד בהמשך לדברים של זיו. הוא אמר משהו נכון. קבוצות עושות נגדם טעויות, נגד מכבי תל אביב, והם יודעים לקחת את זה. אם תסתכלו על כל המשחקים שאנחנו איבדנו נקודות העונה, למעט המשחק של נגד ריינה, אפרופו נגד ריינה בשנייה, שבאמת לא היינו טובים במשחק הזה. אבל כל שאר המשחקים האלה, הטקו מול סכנין, ההפסד לפתח תקווה, הפעמיים טקו מול הפועל תל אביב, מכבי חיפה הייתה טובה במשחקים האלה, מכבי חיפה היו לה הזדמנויות במשחקים האלה אחרי, ולא ידענו לקחת את זה. וזה אני חושב שזה ההבדל הגדול. אין הבדל גדול השנה בין שתי הקבוצות מבחינה התקפית. אגב, כי המספרים מראים את זה.
כן.
אין הבדל הגנתית, כי גם פה המספרים מראים את זה. ההבדל הגדול הוא בזה שהם ידעו לקחת את הדברים האלה, ואנחנו לא ידענו לקחת את זה, ועל זה פחות או יותר כל הפער. אתה אמרת 4 נקודות, אז אם אנחנו עכשיו היינו פחות 4 נקודות, הפער היה 6 בורחה משחק דרבי, 3 משחק על בסמי עופר, על בעצם עונה שלמה.
נכון.
והנה ההבדל.
אני אתן לך את המונח המדויק לזה, כי אני מדבר עליו הרבה בפרקים האחרונים, קילר
אינסטינקט.
והקבוצה הזאת היא, ידענו בתחילת העונה, בלי קשר רכש, לא
רכש. זה מה שהיה לך בשנים האחרונות.
שהיא יותר צעירה, חבר'ה צעירים יותר, למרות שחלילי יש לו קילר אינסטינקט בשביל 12 צעירים, אני לא יודע כמה, אבל למעט זה, יש לה בעיות של יציבות, וקילר אינסטינקט, ואגב, תסתכל על כל הפוך על מכבי תל אביב, זה שלט שרץ דווקא יותר זמן ביחד, כמונו לפני עונה או לפני שתי עונות, והקילר אינסטינקט שלו הוא בסי. וזה אחד הפערים, אולי הפער הגדול מכולם, העונה הזאת בינינו לביניהם, כי בסוף זה מנצח משחקים.
כמות הקילרים שיש לנו היא קטנה יותר ממדינות קודמות.
חד משמעית, ושלהם היא כאילו בטופ שלהם מבחינת בשלות, לא מבחינת שאני חושב שהם שחקנים יותר טובים, אלא מבחינת בשלות של סגל ובנייה.
עכשיו, למה אני שואל את הקטע הזה של ה... אתה אומר, אתה אמרת כל משחק, לא זוכר כבר מי אמר, כל משחק הוא כמו גמר גביע.
דגו.
דגו אמר את זה. כי אני ככה תוהה ביני לבין עצמי, האם לא שווה כבר לתת לשחקנים להריץ אותם לקראת עונה הבאה. עכשיו, אנחנו נבוא רגע שנייה ואנחנו נעשה סדר, כי א', יש המון שחקנים, אני תכף רוצה שנדבר עליהם, שחקנים שנמצאים בחוץ, שחקנים ששייכים למכבי חיפה, ואני מניח שתהיה איזושהי מהפכת ברק בחר, שמענו על האוקראיני הזה שרוצים להביא אותו כמגן ימני, ואני שואל מה קורה עם פיינגולד, מה קורה עם דניאל סונגרן, מה קורה עם רועי אלימלך, אתם יכולים לדבר, האם מכבי חיפה באמת הולכת, הוא יהודי, נכון? אותו אוקראיני, כן. האם מכבי חיפה באמת הולכת עכשיו לזנוח שוב מה שנקרא את עולם הצעירים, כי אנחנו יודעים שברק בחר הוא לא אלה צעירים כמו שעשה
מסעידנו. הוא ילד בן 19.
הוא בן 19, הבחור.
כן, אבל אתה מדבר על, אני מדבר על שחקני בית.
אבל הוא לא בא מהבית
שלך.
לא, לא, אתה אומר, אבל כאילו זה לא לזנוח את עולם הצעירים, כי הוא גם בעצמו צעיר, כאילו.
לא, אבל הוא דיבר על שחקני בית.
שחקני בית, שחקני בית, שחקנים שגדלים אצלך במחלקת הנוער, ואתה רוצה לקדם אותה, ויש לך כל מיני כאלה, יש לך את זיו בן שימול, שנמצא אצלך בזה, שהוא שחקן מעולה ושחקן 10, שלא באמת ראית אותו, ראית אותו 5 דקות פה, 10 דקות שם. האם מכבי חיפה, עכשיו, עם כל העניין הזה של גמר גביע, צריכה יותר לתת ללב של השחקנים שיובילו את מכבי חיפה בעונות הקרובות, ואומר אילי חג'אג', ואומר זיו בן שימול, אילי פיינגולד, לתת להם את המפתחות, או שאתה אומר, לא מעניין, אומר דן, או לא יודע, אומר
דן. לא, כי העונה של הנוער די נגמרה, כי כבר יש כבר הוכתרה הרלופה.
נכון.
אז אתה יכול לקחת את השחקנים שבולטים שם, כמו אומר דן, כמו גטאצ'ו, לתת להם לרוץ קצת.
אבל אתה צריך גם להיות, אתה יודע, גם הגיוני, ולא לעשות, להגיד, אווירת עסק.
אז אני אענה לך על זה.
אז תתחיל, אתה ואני
אחריך. אנחנו מרחק משחק אחד מגרום לזה לקרות. זו הכותרת. אנחנו משחק אחד מלגרום לזה לקרות. כלומר, לא,
אם אתה לא מנצח את הדרבי,
בדיוק.
הבנתי.
ואם אתה לא מנצח את המשחק הבא, אנחנו בדיוק משחק אחד מלגרום לזה לקרות. כרגע, אנחנו לא שם לדעתי, כי כרגע אנחנו עדיין נאבקים.
כמה משחקים עוד נשארו?
שישה.
שישה, כן. שישה כל המחזור הזה, אנחנו...
כן. כאילו לכל הליגה 5, אנחנו 6.
נכון.
אוקיי.
כאילו כל הפלייאוף העליון 5.
וכל משחק פחות או יותר הופך את זה לסיטואציה שבה אתה אומר, אוקיי, זה כבר לא יקרה, זה כבר יותר מדי טוב, ובוא נתחיל כאילו לראות מה הנכסים שיש לנו לעונה הבאה. כרגע אנחנו לא שם. כרגע אנחנו, כמובן, עליהם מרכב החזק ביותר בדרבי, ואם אנחנו באמת נוריד את הפער הזה לשבע, במשחק הבא, אנחנו מאוד נקווה למידע שלהם, ונעלה ברכב החזק ביותר. אם הם לא יימדו שם ואנחנו כן נמעד, זה קורה. ויש עוד דבר אחד חשוב באיזה הערת כוכבית. לא משנה מה קורה, לא משנה מה הפער, לא משנה מה הדברים, את המשחק בסמי אופר נגדם, אסור להתייחס לזה בשום צורה ברמה של בוא נריץ צעירים, כי פה כבר יש כבוד ויש יוקרה ויש דברים כאלה, ויש גם את המאזן שבעונה הזאת הם עדיין לא ניצחו אותנו.
אני אענה לך מזווית אולי טיפה אוהדת ולא אנליסטית.
אוקיי.
מכבי חיפה שילבה מספיק צעירים העונה. אני רוצה לראות את מכבי חיפה, עד סוף העונה רוצחת.
אוקיי.
רוצחת. אני רוצה לראות אותה, לוחצת על הרגל עד הסוף, על הגז עד הסוף, ועושה מה שהיא צריכה לעשות בשביל לנצח כל משחק. זה גם מונע מאיזשהו דיונים כאלה בקבוצת וואטסאפ שהייתי, שאתה יודע, כל מיני חבר'ה ששמעתי אותם מדברים, ואומרים, אני רוצה ליהנות עד סוף העונה, אני רוצה לראות את מכבי חיפה שלנו, ואני רוצה לראות את הקבוצה שלי, הולכת עד הסוף. ואני חושב שזה מה שצריך לעשות. אני חושב שאולי באמת יש מקום לתת טיפה דקות לזיו בן שימול ולכל מי שאמרתם, ולפיינגולד אגב, אבל לא במחיר שזה פוגע במקצועיות. זאת אומרת, עלית למשחק, אתה ב-3-0, משהו כזה, תן למי שאתה רוצה לתת. אבל עד אז, אני רוצה לראות מכבי חיפה בשיא הרצינות עד סוף העונה. אם אפשר.
קודם כל חובה, אנחנו גם נגיע לקטע שאנחנו נתחיל גם את הפועל חיפה, וגם נתכונן למשחק, ואנחנו נגיף את הרכבים שלנו. אני רק רוצה, עכשיו אני רק נזכר, שחשבתי לעצמי להכין לכם, אבל לא איזה, כאילו, קמתי מאוחר, ורציתי להכין לכם.
על הלחם?
כן, לא על הלחם כסור, לחם בפסח.
על המצה?
אבל על המצה, כן, תקשיב, עשיתי מצה ברייט, אתה יודע, עם כזה שאתה מקפל לארבע עם ממרחים של הלחם.
תקשיב, אנחנו יודעים כמה שאתה עושה, כי אתה מלא כל דבר לסטורי, אז אנחנו יודעים מה אתה עושה.
אנחנו עוקבים אחריי. אז מי שלא עוקב אחריי, תעקבו אחריי, תראו איך אני עושה את זה.
כולל הטיולי שחרות שלך שם, אני לא יודע איפה.
כן, כן, לקחתי קצת את החג הזה להשתחרר.
אני יכול להגיד את הקטנה, אתה רוצה לעשות את החברה של הלחם? כי יש לי משמעות.
לא, לא, יש לי את זה של הלחם, פשוט לא על השולחן, כי נגמרו לי כל הממרחים. עכשיו, חילק, נגמר, זהו. עשיתי לילדות, עשיתי לכולם, נגמרו לי הממרחים. ואתה יודע, חלק שם נמצאים בחול, אז מי שיש לו את הממרחים של הלחם, דרך אגב, תנסו את זה עם המצות, זה טעים רצח. אולי אני אעלה לסטורי של רדיו מכבי, איך עושים את זה. עכשיו, שאלה שרציתי לשאול...
זה הופכת לתוכנית מתכונים, אני חושב.
תשמע, מתכונים עם קבסה זה יכול להיות לא רע בכלל. זה צריך חיבוק שסטר רבה.
בטח, בטח. אפילו שזה לא אכיל בסוף.
תשמע, רציתי להגיד משהו לגבי מה שזיו אמר, מכבי חיפה קילרית. אני מזכיר לכולם את עונת 2002-2003. זוכרת העונה הזאת?
2-3 שם את האליפות על הפרש שערים.
שם את האליפות על הפרש שערים ברמת גן שם, כאילו...
יפה, יפה. עכשיו, אם
הגול הזה של אולצמן שקיבלנו,
לא, בסוף היה לנו איזה פער של 3-4,
עזוב את הגול, היה לנו פער של
בסוף, בהתחלה, באמצע המשחק היה פער של
שני שערים. הפרסה של העונה הזו שהמשחק עבר לרמת גן, אני מזכיר לך, במצב של 0-0, אני חושב שמשהו אדרי, לא זוכר מי זה היה, החמיץ שם מול השער ל-1-0 לפתח תקווה, ושחל לשנות הכל, ואז רץ. אבל אני מזכיר את העונה הזאת, למי שזוכר, במשחקים האחרונים, מכבי חיפה שכביכול, כאילו הפער...
זה עונת ליגת האלופות, דרך אגב, זו באותה עונה שהיינו בליגת האלופות.
שפער הנקודות היה כבר, כאילו פער השערים היה גדול, ומכבי חיפה בכל משחק נתן רביעיות וחמישיות, וגם במשחק האחרון, והיא באמת הייתה קילרית ממקום שבו אוקיי, יודעים שהקבוצות לא איבדו נקודות, יודעים שפער השערים הוא גדול, אבל הם ילחמו עד הסוף כדי להגיע למצב הזה שבסופו של דבר זה נגמר בהפרש של שערים. זה בדיוק מתחבר למה שאתה אומר. הקילריות הזאת שאתה מחפש אותה, מכבי חיפה יודעת לעשות את זה. העניין זה הוא מנטלי.
אני רוצה אבל באמת ככה להמשיך את הדיון שהתחלנו קודם ולשאול, האם יש היום שחקנים בחוץ שאתם מסתכלים עליהם ואתם אומרים, כי אנחנו ראינו את הבעיה באמצע השנה של מכבי חיפה, נכון? ג'אבר נפצע, ואלי מוחמד פעם היה טוב, פעם היה פחות טוב, גם נפצע, אלו, זה מכבי כף הרגל, כל העניין, רפאלוב מתי כן יכול להמשיך, וקינדה, אני לא מדבר אפילו קצת יותר אחורי, אבל בוא נדבר רגע על שחקנים שהם לא שייכים למכבי, סליחה, שהם שייכים למכבי חיפה, לא משחקים במכבי חיפה, ואולי שווה לקחת בחשבון ולהחזיר אותם בעונה הבאה, ואני מדבר, יש לי שניים בראש כרגע, שנמצאים, יש לכם יותר.
יש אחד, הוא ממש בחוץ, אבל ממש 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 בחוץ.
מי שרי?
לא, לא, נטע, הוא ממש ממש בחוץ.
לא, בסדר, לא, אני מדבר על אנשים ששייכים חוזית.
חוזית.
חוזית שייכים למכבי.
לא נפשית ומחוברים מבחינת, מבטן ומלידה.
אגב, אני רוצה רק גם להרחיב על אלה שבחוץ בחוץ, אבל בסדר.
אוקיי, אנחנו נרחיב על אלה שבחוץ בחוץ, למרות שאני...
לא, על כולם ביחד, כתופעה, לא כאינדיבידואל.
אז כן, ושבו בנים לגבולם כל הסיפור הזה, אבל רגע, שנייה, שלא נסתה מהדיון. יש לי שניים בראש כרגע. יש לי את רועי אלימלך מהפועל פתח תקווה, ויש מאור לוי ממכבי פתח תקווה. עכשיו, יש שחקן שאתה בא ואתה אומר, שחקן כמו מאור לוי לצורך העניין, שאני רואה את הביצועים של העונה, ואני סתם כך מקריא שנייה רגע את המספרים של עוד מעט אנחנו נקריא של רועי אלימלך. אז מאור לוי עם שני שערים, עם 1675 דקות עד כה העונה, יש לו שני שערים, שישה בישולים, 19 איומים לשער, שישה איומים למסגרת, יש לו 547 מסירות מקדמות, הוא למעלה מ-50% בדריבלים מוצלחים, תיקולים מוצלחים, שחקן שעושה עונה מדהימה במכבי פתח תקווה.
יש לו גם עוד שער בגביע, רק שתדע.
יש לו שער, שער פסיכי בגביע, למי שראה.
כאילו שלושה שערים העונה.
נכון, בניצחו, הם ניצחו, עכשיו הם ניצחו.
עכשיו את מכבי תל אביב.
לא מכבי תל אביב.
מכבי פתח תקווה?
את נתניה.
לא, מכבי תל אביב ניצחו עכשיו,
אני
משחק
שתדבר על הגביע, סליחה.
לא, לא, על הגביע, על הגביע. לא, תכף אנחנו נזכר עכשיו, נו, היה את המשחק המשוגע הזה שהם...
בגביע? את מכבי תל אביב ניצחו?
מכבי תל אביב.
לא את מכבי תל אביב.
כן, את מכבי תל אביב.
כן, מכבי תל אביב. בערכה ניצחו באדום.
כן, עם האדום וזה, שדקה 88, הם קיבלו שער ואז נתנו אחד.
לא, אבל הוא לא הפקיע במשחק הזה.
לא, בסדר, זה לא הפקיע, שאלת את מי הם ניצחו.
היה, אולי שזה היה ליגה שכל השערים היו מחוץ להרחבה, שערים פסיכיים.
זה היה פועל תל אביב, 4 שערים.
נכון, נכון, זה היה פועל תל אביב, סליחה. אז בוא נדבר רגע שנייה על אחד מהשניים, בוא נדבר רגע על מאור לוי.
תראה, מאור לוי, הבעיה מבחינתי לפחות, זה, כן רואים בעונה הזאת שהוא עשה אפגרייד מבחינת הפן הפיזי שלו? מה שאנחנו דיברנו אגב, כשרואי, אני מזכיר לך דברים שאני אמרתי, כל הזמן שהוא חייב להתפתח בגוף, אנחנו כן רואים את זה, אנחנו רואים אותו יותר חזק, אנחנו רואים את זה יותר פיזי. הבעיה במאור לוי זה שהוא כאילו בין עמדות. זאת אומרת,
בין 6 ל-8.
הוא בין 6 ל-8 לאפילו 10.
כן, לאפילו נכון. 10, בדיוק.
והבעיה הזאת היא איפה אתה משלב אותו. כי אתה...
אתה אומר, אחרי שתי עונות שהיה, לקח חליפות כשחקן ספסל, והייתה לו את התרומה מהספסל, שחקן, אתה יודע, ברמתו להגיע ולהיות מחליף לקינדה סלש רפאלוב סלש שרי שהוא בגדר נעלם סלש...
סלש ג'אבר סלש אלי סלש כולם.
כן. לא, רגע, שנייה. אתה שם אותו על שני פרופילים שונים. אז כן. אחד מהם זה שחקן... אחד, זהו, אז אני את השש אפילו, מה שנקרא, ניקיתי מהמשוואה בכלל. כן. הוא לא שמתאים למכבי חיפה לדעתי, הוא לא ברמות העוצמה הפיזית הזאת, כמו שאלכס אמר, הוא לא זה שיעצור לבד התקפות, ויש שם כסטופר, כי מכבי חיפה צריכה שש, שלפעמים יודע לעמוד לבד,
okay.
מול כל הקבוצה השנייה, כי הקבוצה שלך עלתה למעלה. שים לב מי היה לך בדיוק באזורים האלה בשנים האחרונות, זה נטע, פיזי, קלאסי, והרבה מעבר, אבל לא משנה, אבו פני,
נכון.
אלי, זה השחקנים שיש להם ממד פיזי הרבה יותר חזק. ולכן בשש אני מנקה אותו בכלל מהמשוואה. בין 8 ל-10, בקדנציה הקודמת, אז כאן יש לנו מחסור. חסר לנו קצת 80 וחסר לנו קצת 10. בטח ובטח שלוקחים בחשבון שהשנה שירי עוד היה חצי עונה, אבל חסר לנו שחקן יוצר. ליאור, כמו שדיברנו על זה, זה נס רפואי. אני לא יודע איך הוא מחזיק את כל הדקות האלה, אבל בסוף זה ברור שזה לא יכול לעבוד בעונה הבאה ככה. אז לכן, במקום הזה, הוא כן יכול להועיל, בין אם עמדת ה-10 או ה-8, אני מסתכל על זה יותר כפרופיל של יוצר.
אוקיי.
זאת אומרת, מאשר של, של שחקן, של מה זה משאז, לא בדיוק באיזה עמדה.
כן.
השאלה הבאמת נשאלת, ולא עקבתי אחריו מספיק העונה, אז אני לא יודע להגיד את זה, אני מניח שהצוות המקצועי של מכבי חיפה עשה את זה, אם הוא כן השתדרג, כי להגיד שהוא עשה 3 שערים ו6 בישולים, זה בקבוצה כמו מכבי פתח תקווה, ואני לא יודע בדיוק להגיד אם זה מתאים למכבי חיפה. אני זוכר שבקדנציה הקודמת שלו, זה לא היה נראה מחובר, זה לא היה נראה שהוא בקצב הנכון, זה לא היה נראה שהוא בפיזיות הנכונה, אבל בדיוק בשביל זה אגב...
שדווקא כזכן ספסל, אבל הוא...
הוא לא תרם.
לא, למה? הייתה לא תרומה? אני חושב שהוא נכנס הכי הרבה פעמים כמחליף.
אני חושב שפשוט זה לא היה נראה, זה לא היה נראה בעוצמות האלה ובאינטנסיביות הזאת. ואגב, זאת המטרה, זאת המטרה של להשאיל...
אבל לא, אבל גוני נאור הוא על הספסל כשש.
לא, אבל גם שש, גם שמונה, גם גוני נאור הוא בדיוק בו היה, לא יכול להיות שש ברמת עצימות וברמת בלימה שכל המשחק נמצא עליו, בטח לא קבוצות כמו של ברק בחר שלוחצות קדימה. אז זה בדיוק הנקודה, יש לך סוג של מאור לוי על הספסל, יש לך גוני נאור. עכשיו, אם גוני נאור הולך...
סליחה, מאור לוי הרבה יותר יוצר מגוני נאור.
נכון.
אתה עוד פעם, אתה מצמיד לו את השש, אז אני לא חושב שהוא שם. לא, אני אומר, אתה מדבר עליו בתור שש, אני לא חושב שהוא שם. אני חושב, עוד פעם, בתור פרופיל של שחקן יוצר, גוני לא. גוני לא הפרופיל הזה, נכון?
הוא גם לא בולם.
אוקיי, סבבה, אבל אנחנו מדברים על החלק השני של המגרש, ואני אומר, זאת המטרה של לצאת לשנת השאלה. זאת אומרת, יכול להיות... גם אבו פני, אגב, בשנה הזאת לפני שהוא יצא להפועל חדרה, הוא לא היה במקום הזה, והדקות משחק האלה עשו לו את זה.
נכון.
אז אני, לא, אני מקווה שהוא עשה לא, את הקפיצה הזאת.
גם השאלה שנשאלת היא בסופו של דבר, כמה שחקן מוכשר מאוד, באמת הוא שחקן תוצרת בית של מכבי חיפה, שחקן מאוד מאוד מוכשר, בא ואומר לעצמו, הנה ברק בחר חוזר, ואני בא ויהיה אופציה שלישית, רביעית, חמישית, האם זה לא שווה... שוב, כמו שאמרנו, דקות, 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 דקות.
מבחינתו, אני לא חושב שזה שווה. אני חייב להגיד את האמת.
שמע, זה מנטליות של שחקן. בוא, אני מזכיר לך שמחמוד ג'אבר, כשמחמוד ג'אבר חזר מעונת השאלה שלו, אני זוכר טוב מאוד...
הוא היה בשתי עונות השאלה.
כן, אני זוכר טוב מאוד את המשפט שאני אמרתי באחד הפרקים, שאם צ'אלת אוהד ברחוב, אף אחד לא יודע שהוא נמצא בסגל, ששחקן כזה בסגל. אבל מחמוד ג'אבר לא הסתכל על זה של, "מה, אני מגיע, אופציה שלישית, אופציה רביעית, ובקבוצה היה נטע לביא, ואבו פני, ואלי, וכל השחקנים האלה." אלא מחמוד ג'אבר ברבק להילחם על הדברים שבסופו של דבר סלל את הדרך שלו להרכב. עכשיו, הבעיה של רוב השחקנים הישראלים שבמנטליות שלהם בראש הם לא שחקנים כאלה, הם לא שחקנים שבאים ואומרים לא אכפת לי איזה אופציה אני מגיע, אני מגיע להילחם, אני מגיע לתת את הדברים.
לא, אני חושב שבפעם, בקדנציה הקודמת המועדון עודד אותו לצאת החוצה, זאת אומרת זה לא ממנו הגיע.
לא, אני אומר עכשיו שהוא חוזר, האם יש לו את המנטליות הזו שבו באמת להילחם על הדקות שלו? כי תכלס הוא יכול עכשיו להיות, אחרי העונה הזאת, הוא יכול להיות לפי דעתי ב-8-10 קבוצות בליגה.
הוא כבר ילד בן 23. זאת אומרת, נכון. הוא לא ילד בן 23, הוא לא ילד. זאת אומרת, איזושהי קבלת, איזושהי החלטה שאתה בא ואומר, או שאני באמת נשאר אריה באיזושהי קבוצה, או באמת מכבי פתח תקווה סומכת עליי, או באמת לבוא ולהיות אופציה שלישית בו אחר רביעית במכבי חיפה, ואז בדקות שהוא יקבל או זה, תראה, אתה פתאום תראה ג'אבר כזה.
ברק בחר לא ישחק בעמדה כזאת חשובה. התפקיד היוצר חשוב לו מאוד, ולכן הוא צריך להיות טיל באימונים, מה שנקרא.
זה באמת מעניין אותי.
לא, אגב, אני רוצה רגע להרחיב את הדיון הזה, דיברת גם על המגן הימני, גם על פאנגול. לא, שנייה, רק התופעה. שחקנים ישראלים, כשברק בחר מגיע, זה עובד לכל הכיוונים, אבל גם שחקנים ישראלים צעירים, כשברק בחר מגיע, יודעים שהם יקבלו פחות הזדמנויות בהקשר הזה.
או הם אני אקח את מה שאמרת ואני אתקן את זה טיפה, זה לא שהם יודעים שהם יקבלו פחות הזדמנויות, זה אומר שבשביל לקבל הזדמנות הם צריכים להיות עד כדי כך טובים, או עד כדי כך לבוא ולהראות ולהרשים את ברק כדי לקבל את ההזדמנות הזאת.
אבל גם אז זה לא קורה, תמיד, רגע, זה פיינגולד, לדעתי לכל דעה אובייקטיבית, הפגין השנה יכולות טובות מאוד, ועדיין מדברים על מגן זר בעמדה שלו, עדיין שאם הוא יבוא, הוא כנראה לא יבוא להיות בספסל, הוא גם, אגב, אני לא יודע אם זה של בחר או של המערכת שרוצה להשקיע במגן יהודי, בן 19, הוא מתאים לכל הפרמטרים שאתה מחפש מבחינת צעיר, אפשר להוציא אותו אחר כך ממדינה שהיא טובה, וגם כל מיני קשיים כלכליים שיכולים לעזור לך להביא את העסקה, זאת אומרת, מבחינת כל הסיפור הזה, זה מאוד מתאים למועדון, אבל עדיין, יושב לך פה ילד של פיינגולד שעשה עונה טובה, עשה מונדיאליטו, וכאילו מביאים לו על הראש מישהו, טוב או לא טוב, לא מכיר בכלל את השחקן הזה עדיין, אני עוד לא יודע.
אני רק רוצה להבטיח למאזינים שלנו שאנחנו בפרק הבא, אנחנו נתכונן לשחקן הזה, ואנחנו נדע על מי מדברים כדי שנעשה עליו עבודת סקאוטינג כמו שצריך, אבל מה שאותי מטריד כביכול, לא באמת מטריד, אבל אני עובר עכשיו לרועי אלימלך, בסדר? עכשיו תיקח רגע שנייה את רועי אלימלך, שגדל אצלך בכל מחלקות הנוער, ילד מוכשר מעין כמוהו, שבראש עכשיו שבכלל של, בוא נגיד של הקהל, ניכנס רגע לראש של הקהל, אם אתה תשאל אותם, פיינגולד או רועי אלימלך, כולם יגידו, ישר פיינגולד, כי אתה פתאום ראית אותו, וואלה, אבל רועי אלימלך זה ילד שלך, זה ילד שבפעם הראשונה שנתנו לו הזדמנות, אצל ברק בחר, אני זוכר,
בישל את השער להצילי,
כן, בישל את השער להצילי, החליף את זה, יש לו השנה שלושה שערים, כולם נגדך, כולם, שלושה שערים, כולם נגדך.
כי ברור.
כן, כולם נגדך. הוא שחקן באמת מצוין, ועדיין אתה כביכול במדרג שם אותו, שם את פיינגולד לפניו. אז אתה אומר, רגע, אז מה העניין בכלל להוציא מישהו לקבל דקות בחוץ, אם אתה יודע שהוא יחזור, או שהוא לא יחזור?
תראה, זה עניין גם של נסיבות. אתה יודע, בסוף אתה מוציא החוצה מתוך מדיניות של שיקבלו דקות
ולמכור אותם?
לא, לא למכור. אם במקרה יש לך בעמדה הזאת כבר לא מעט אופציות, כדורגל זה גם הרבה מזל בחיים.
לא, כי אתה שואל את עצמך, אתה אומר, אוקיי, אז עונה הבאה יש לך, השאלה אם דניאל נשאר, ואם דניאל,
לדעתי אם מביאים את האוקראיני, דניאל לא נשאר.
כן?
ואז אתה בעצם לוקח קו ימין עם ילד בן 19, ילד בן 20 ועוד ילד בן 20?
אז אתה תחזיר את רועי אלימלך, תחזיר כאילו את שלושה אנשים, בעצם שהתחרו לך על עמדת המגן.
שהמוצא גיל שלהם זה 20.
בדיוק, שהמוצא גיל שלהם,
יש לך גם את קנדיל, בואו לא נשכח. כרגע.
לא בטוח שישה.
כרגע. קנדיל חתם לעונה, אני מניח, לא? עונה? אני לא,
לא זוכר, אבל כרגע הוא בסגל. אותם, זה אחד במיני הרבה פאזלים שדניאל, שאלה אם הוא נשאר או לא נשאר, אם ברק יעדיף שחק בשלושה בלמים או לא, זה יש,
אתה יודע, כי אני מלך עשה את המסלול, עשה פולה, ואז אתה יודע, ואז עכשיו פול פתח תקווה, עשה את המסלול בעצם של ילד במכבי חיפה שיוצא החוצה כדי לקבל דקות, כי אין תחליף לקבל דקות,
נכון.
אין תחליף, ועכשיו אתה גם רואה, אני עוד פעם באמת מנסה להבין, האם מסי פחות ופחות סומך על פיינגולד שהוא העלה אותו בעצמו, כי הוא רואים פחות את הילד ממה שראינו אותו בהתחלה, וראינו שהוא, אתה יודע,
אני לא יודע אם זה סומך, אני חושב שזה מתאים לו איזה סגנון משחק עכשיו שמסתדר, אני לא נרחיב על כל הדבר הזה, אבל שחלילי שם, לא שם וכל זה. תראה, אמרתי, כדורגל זה הרבה משחק של ניצול הזדמנויות, מומנטום וקצת מזל.
כן.
לא המשחק עצמו, אלא בכלל מה שקורה מסביבו. חלילי, דיברנו על זה, מופלא ככל שיהיה, אם היה שם איזה כנף ימין שקוראים לה עומר אצילי, הוא לא מקבל דקות. והיה עושה את המסלול, והולך להפולה, וחוזר, והיה עומר אצילי, נניח, אם כל התהליך בשלות שלו, הבגרות שלו היה קורה שנתיים קודם, והיה עומר אצילי בסיור, אז זה לא היה קורה. אז לפעמים זה גם תלוי הזדמנויות, ויכול להיות שאלימלך כרגע לא בגלל שהוא פחות טוב, אלא כי פיינגולד כן, במכבי חיפה, כן בתוך המערכת, כן בתוך המסגרת, ואני גם את אלימלך לא ראיתי מספיק לאורך כל העונה בשביל להבין מה
אנחנו טוב ממנו. אני מניח שיהיה איזשהו מחנה אימוני בתחילת העונה, כי אני בטוח שברק בחר והצוות שלו, למרות שהצוות לא חתם, אני יודע, בינתיים רק ברק בחר חתם במכבי חיפה, כבר אתה יודע, עושים את הסריקה, מסתכלים, רואים וידאו וזה, כבר מתכוננים.
זה לא עולה לך, במרכאות זה לא עולה לך, אבל זה לא עולה לך להביא אותם למחנה אימונים. לראות מה הקצק אתה. ואז להחליט. עכשיו, אני יכול להגיד לך שאני אהיה בסדר גמור, בסדר גמור, עם זה שצד הימני שלנו שנה הבאה יהיה דניאל, פיינגולד ואלי מלך. כי אני חושב שגם לדניאל ולפיינגולד, מהעונה הזאת, יש יותר אופציות מגוונות במערך. כלומר, אנחנו רואים את סונגרן באמצע לפעמים, ואנחנו רואים אותו משחק לפעמים בשלושה בלמים.
שש, גם.
אנחנו ראינו את פיינגולד משחק את התפקיד של הבלם הימני, שזה אגב היה התפקיד שלו מהנוער, זה התפקיד הספציאליטה של פיינגולד, הבלם הימני במערך של שלושה בלמים.
כן, אבל כמעט ולא שיחקו בזה, אבל אוקיי.
נכון, אבל יש להם אופציה. זה רואי נמלך שהוא כאילו מגן קלאסי, על העמדה, על העמדה הזאת.
מגן תוקף מאוד, הוא נכנס הרבה להרחבה.
יפה. ושלישייה כזאת, ותודה, וחרבו דרבו, וקרבות, ולד הבסט מן ווין. אני מניח שמדניאל לא יהיה לנו יותר מעוד עונה, כבר לא כזה צעיר, אוקיי? אף אחד מהם לא תופס משבצת של זר, ואני חושב שבי פאר, זה הצד הימני הטוב ביותר בליגה עם השלישייה הזאת. אני בסדר גמור שם. עכשיו, הבחור הצעיר שיגיע, האוקראיני, אם יגיע...
סונגר כבר בן 33, לא ילד בכלל.
אתה יכול להשאיל אותו. אתה יכול להשאיל אותו לשנת התחשלות. הבאת אותו, הוא שלך, הוא זה הנכס שלך. תחזיר אותו לעונה הבאה. עם דניאל סונגרן, מה שאנחנו מצפים שיקרה, שבעונה הבאה הגרף שלו יתחיל לרדת בכמות הדקות, בגלל הגיל ובגלל הדברים, ופיינגולד להפך, הגרף שלו יעלה, ולמלך יעלה, יכול מאוד להיות שאחד מהם יצא לחול, מתפנה לך את המשבצה.
טוב, אתה לא מחזיק שני מגנים ימניים זרים, ואחד מהם בספסל.
אף אחד זה, אין זר.
לא, אוקראיני לא בעצם.
אף אחד לא זר.
גם דניאל לא זר.
נכון.
כן. לא
כולם יהודים כשרים,
צדיקים,
כולם אוכלים מצות,
כולם חתוכים, כולם
תרי"ג מצוות והכל.
שכחתי באמת, נכון, סליחה. שכחתי את נציגות חב"ד בשוודיה ובאוקראינה.
חזקה מאוד.
זה מצחיק, כי אנחנו נשאר בצר, אבל לא חושב שזה הפרק לדבר על זה. תכף אנחנו נתחיל לנתח את המשחק לקראת הדרבי. אנחנו נצטרך למצוא פתרון אם עכשיו יש לנו בעיה בצד שמאל, עכשיו יש לנו בעיה בצד שמאל, כי קורנו מורחק לדרבי הזה, ואנחנו מנסים רגע לתהות מי אמור להחליף אותו, האם צריך לשחק 4-3-3, וגולדברג יחזור לתפקיד שבו הוא לא היה הכי להיט בעולם, שזה מגן שמאלי קלאסי. אנחנו מיד נדבר על זה, אבל רצית להוסיף משהו לפני כן לקראת שבו בנים לגבולם על נטע לביא וכאלה.
אני אגיד משהו, למרות, אולי אנחנו נרחיב על זה באיזה פרק אחר, אבל רק במשפט. יש את כל הפנטזיות האלה, הציל יחזור, נטע יחזור, כן. זה יחזור, זה יחזור. אני חושב שהקבוצה צריכה, מערכת כולה, צריכה להיזהר מאיזו התאהבות בפנטזיה, בין אם הם יבואו או לא, אני אומר,
כן.
של כאילו לשחזר איזו קבוצה שהייתה לפני שנה, שנתיים, שלוש. כי השחקנים
האלה לא תמיד אותם. הזמן עבר, בוא נתקדם.
חיים מתקדמים, כן. לא אומר שאגב הם לא ראויים, אני לא זה, אני רק לא אומר שלא ינסו להרכיב בדיוק את אותו פאזל, ברק חוזר, אז נטע חוזר, אבו פני ואצילי
וכל מיני, כן.
צריך לבנות פאזל חדש, וגם ברק, בקטע הזה אני סומך עליו מאוד, הוא לא שבוי בכל מיני פרדיגמות וכל מיני תבניות של עצמו, והוא יצטרך לבנות פאזל חדש. כיף עם כל הפנטזיות האלה, אבל צריך גם להתקדם בחיים.
אני אגיד,
לא בהכרח אומר על אחד מהם שלא צריך לחזור, כן צריך לחזור, אבל לא צריך לנסות לבנות בדיוק את אותה קבוצה.
לא, תשמע, כי אני מניח ששחקנים כמו פיירו לא ימשיכו פה, ירצו למקסם את הסכום עליהם ולמכור אותם, ואני מניח שאפשר למכור את פיירו מיוחד אחרי העונה הזו, בפחות 3.5 מיליון יורו, וחלאילי לא כאן, אז
פיירו לא ייתן עונה שהוא כובש יותר שערים מזאת, ולכן
המקסום...
דרך אגב, הוא כרגע עומד בסי שלו מבחינת הליגה ממה שהוא עשה בצרפת עם 14 שערים, יש לו עוד להבקיע.
אני אתייחס רגע למה שאתה אמרת, לא צריך באמת לנסות לשחזר את הפאזל, אבל ברוב הפאזלים המסגרת היא זהה. ואם אתה יכול לקחת את המסגרת הזאת, את האבני דרך שהובילו אותך לשלושת האליפויות, ולהוסיף עליהם את התמונה החדשה יותר באמצע, מנסה להיות מאוד מאוד מטאפורי פה, אתה יכול באמת להצליח בעונה הזאת. המסגרת שלך והשחקנים שאתה מתבסס עליהם יכולים להיות באמת אצילי, יכולים להיות נטע, אבל מסביבם הדברים כבר הופכים להיות שונים.
למה אני חושב שאני מסכים עם אלכס בעניין הזה? כי זה לא מקרה כך, עכשיו אני נתלה
בתל אביב שנה שעברה.
לא, לא, אני נתלה בילנות עוד יותר גבוהים. הרי זה נורא טרי, זה רק עונה אחת היו בחוץ. אוקיי? זה לא עכשיו תגיד קריסטיאנו רונלדו חוזר למנצ'סטר יונייטד אחרי 200 שנה. אוקיי? זה אצילי ונטע לביא שעשו שנה אחד שנה וחצי בחוץ ואחד שנה בחוץ. אז עדיין, שחקנים צעירים, לא תגיד עכשיו...
בסדר, קח את הדוגמה, היינו, אלכס פוזרק, מכבי תל אביב. מכבי תל אביב שנה שעברה.
גם עשו פרויקט שובו בנים.
הביאה בדיוק את אותה קבוצה שכאילו הייתה לה לפני. דור פרץ, יונתן כהן.
אבל הנה דור פרץ וזהבי, לוקחים אותה לאליפות.
השנה.
יונתן כהן לא.
שנה שעברה לא.
אוקיי, בסדר.
שנה שעברה לא, והשנה לוקחים אותה. זאת לא קבוצה מדהימה, זאת לא קבוצה טובה.
חד משמעי.
אגב, ההבדל...
אז כאילו, אתה יודע, לא בנו פה איזה משהו אש.
לא, אבל הנקודה שאתה אומר את זה, ההבדל הוא ששנה שעברה הם עשו את הפרויקט שוב ובנים שקשל, והשנה מה ששדרג להם את הפרויקט, זה שני שחקנים שלא היו רלוונטיים בעונה של שוב ובנים. זה ונוברים שהיה מיובש על הספסל על ידי ון לובן, ומילסון.
אבל זה בדיוק מה שאני אומר. הם החזירו את הבנים, זה לא מה שעשה... אבל נתנו תמונה חדשה. זה לא מה שעשה להם את זה. עשה להם את זה הרכש החדש.
כן, אבל מחדש ישן. כאילו גם אצילי וגם נטע לביא, אני מסתכל ברמת הגיל, אצילי אמור להיות בשיא שלו, הוא בן 30.
אני לא נגד אחד מהם.
ונטע לביא בן 27. זאת אומרת, שחקנים עדיין...
לא, אני לא נגד זה או נגד זה באופן ספציפי, זה לא העניין. אני רק אומר, לא צריך להתאהב באיזה פנטזיה של לבנות בדיוק את אותה קבוצה.
שאם הם חוזרים, הנה לקחת עכשיו אליפות, ורצת לחצי גמר
קונפרנס. ההתאהבות של אוהדי מכבי חיפה בקונספט הזה שאצילי ונטע היא כי מדובר בשחקנים שעל פניו יכולים להביא לך בשורה מבחינת זרים. אלה שחקנים שגורמים לך לא לשים על העמדות האלה שחקנים זרים, וזה ההבדל. כי בליגה שהיא דלה בזרים, בליגה שבה גם ככה...
אז אתה אחרי מלחמה, נכון?
סוג הזרים שמביאים לפה... תוך
כדי מלחמה, סליחה.
תודה טובה מאוד.
סוג הזרים שמביאים לפה זה לא, תגיד פה כמה וינגה וכאלה. לא יודע, מתתי לו בתור דוגמה. ואם אתה יכול לקחת עמדה ולשריין עליה...
למה אתה מחזיק את הז'יטון שלי משוויץ ביד? אני לא יודע, אתה הולך להמר איפה שהוא...
הוא כיף לי, אני הולך להמר על זה שנטע חוזר. ששרי חוזר. איך אנחנו נאמר על זה? ככה דוגמה של נטע. נטע זה דוגמה קלאסית. נטע במכבי חיפה, אתה בגדול לא צריך זר לאמצע. עכשיו, בוא, קח את כל העונות האחרונות, גם את האליפויות שלנו, גם את האליפויות של בר שבע. אפילו את האליפות הזאת של מכבי תל אביב, שאני טוען שכולם מילסון מילסון, אני טוען ונוברים.
כן.
על מה האליפויות האלה נלקחות? על האמצע. נכון. אמצע חזק. יפה. נכון. אז אתה יכול להגיע לסיטואציה שבו אתה אפילו לא צריך להשקיע בזרים. אלי, ישראלי, כשר נכון. ותקין.
נכון.
ג'אבר.
נכון.
נטע. אתה רוצה מאור לוי? קח מאור לוי. אתה רוצה...
רפאלוב,
קני שם. אתה, בלי זרים בכלל. לך תשים את הזרים על המגן השמאלי, שאין מגנים שמאלים בארץ.
על חלוץ בנוסף.
אין מגנים שמאלים בארץ. תביא עוד בלם נוסף. אולי תביא שוער,
ווינגר שמאל.
מגן שמאל.
כן.
נכון? וזה מה שאני אומר. אם אתה יכול בעזרת השוק הדל של הישראלים לבנות לך את האופציות שאת הזרים אתה ממש יכול לשים בצורה מדויקת על העמדה שלך, כמו חלוץ לצורך המקרה, זה ההתאהבות, זה הקסם. זה מה שעודי מכבי חיפה כל כך קמיים אליו.
האמת מסכים, וזאת נקודה טובה מאוד.
יפה, טוב, אז בוא נעבור, בוא, הבה ונתכוננה, כן? יש משחק מחר, יש דרבי, מכבי חיפה, הפועל חיפה, וכמיטב המסורת, כמיטב הקלישאות, מה שאתם ראיתם עם הפועל חיפה, מכבי תל אביב, זה לא מה שאתם תראו במכבי חיפה, את הפועל חיפה מולנו, הם יבואו להילחם, יבואו כמו שצריך להגיע לדרבי. איזה הפועל חיפה אנחנו הולכים לקבל זיו, האם יש להם עוד מטרות העונה, רוני לוי רוצה עוד להוכיח משהו, דרבי זה דרבי.
אני חושב ששתי...
משחק בית של הפועל דרך אגב.
כן, אתה יודע, זה גם משחק בית שלנו.
ראיתי את הפרצוף שלך, אלכס, אתה צודק.
לא מהותי.
קודם כל יש להם מטרות. הראשונה, דיברת על זה ברמה אישית, אני חושב שאני בטוח שרוני לוי רוצה להוכיח שהוא שייך לטופ 4 בארץ, ושהוא רלוונטי. כן. לכל דבר ועניין, וגם ברמת הנקודות והליגה, אם באר שבע לוקחת את הגביע, שזה משחק, מרחק משחק אחד מה שנקרא, אז הם עולים לאירופה, שזה סופר משמעותי מבחינתם. תראה, הם רחוקים מריינה שבע נקודות, אז זה גם לריינה הרבה לסגור כמו שזה לנו, אם ננצח את המשחק הזה.
אוקיי.
ולכן המטרות שלהם הם בטווח
הישג. גם המקום השלישי הוא בטווח הישג, 5 נקודות.
נכון. אז ככה, מבחינה כללית יש להם מטרות.
יש איזושהי אופציה שהפועל חיפה הולכת לאירופה השנה?
כן, אם באר שבע לוקחת הגביע. אם באר
שבע לוקחת הגביע, שהיא בגמר כבר. אז
הפועל
חיפה, אם היא מסיימת רביעית, היא באירופה.
כן, אבל זה קצת נוגד את מה שאתה אומר, כי כברול אתה אומר, אם יש להם על מה להילחם, הם כבר יש את המקום הרביעי. הנקודה היא שאתה מסתמך...
לא, אבל מה זה כבר יש, אבל...
לא, אבל אתה לא יכול להסתמך על זה שבאר שבע תיקח את הגביע.
בדיוק, זה מה שאני אומר. ולכן אתה עדיין תרצה לנסות למקסם כמה שאתה עושה עם גבוה, כלומר, הפער מריינה צריך להיות יותר גדול, ולנסות כמה שיותר להלחיץ את באר שבע על המקום השלישי, שלא משנה מה יקרה בגביע, אתה אולי תתן צ'אלנג' למקום השלישי.
אז מטרות יש להם, זה בתשובה לשאלתך.
בגדול.
אנחנו לא נראה את אותה קבוצה כמו שהם שיחקו מול מכבי תל אביב, ואגב, הם לא שיחקו כזה רק כמו התוצאה.
כן, נכון.
כמו 4-0, הם חטפו שם איזה שתי סתירות על ההתחלה, כאילו. אנחנו לא נראה את הקבוצה, כי פשוט מול מכבי תל אביב לא היה תומר יוספי, והוא מאוד מאוד משמעותי.
הוא חתיכת game changer.
game changer.
יפה, והנה כבר game changer. אני מרים לעצמי.
מזל שאתה אומר, אתה אומר.
יפה שאני אומר לך. אז אני מזכיר לכם למאזיננו העיקרים, game changer, סדנת המנהלים, למנהלים ולארגונים שלי ושל הדס דרור. אז אם אתם רוצים לקחת את הארגון שלכם, את העסק שלכם, את המנהלים שלכם, לקבל כלים לניהול דרך עולמות הכדורגל בית סזון סמי אופר, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי, ולראות שם גם דוגמאות, חברות שעשו אצלנו, באמת, ימים, זה יום מטורף לעשות את זה, www.kabesa.co.il, תכנסו, יש לכם שם סדנת מנהלים, אתם תראו, תשאירו את פרטים, אנחנו נחזור אליכם, כן, אז דבר על הגיים צ'יינג'ר, על תומר יוספי, הוא עד כדי כך גיים צ'יינג'ר,
אני אתן לך קצת, מספרים,
תן לי,
תומר יוספי, שלישי בליגה מבחינת איומים לשער, 76 איומים לשער,
יפה, יפה,
תודה רבה, מקום שני בליגה מבחינת כדורי רוחב, 135 כדורי רוחב, היחיד...
קרוסים שמגיעים ליעדם?
היחיד, לא.
תכף אני אתן לזה גם
שקל. היחיד לפניו, אגב, זה ירדן שוע. תומר יוספי מוביל בהרבה קטגוריות של הפועל חיפה, בגדול כל העונה הזו של הפועל חיפה, זה תומר יוספי, קמרה וגיא מלמד. איומים שנבלמו, איומים שנעשו. בקיצור, תומר יוספי הוא הכל מבחינת הפועל חיפה, אפילו גם ברמה הגנתית, גם בעבירות, הוא מוביל את הליגה, אגב, עם 72 כאלה, ועבירות ב-46 רק שני
לגבי סינור. איפה רפאלוב בעבירות בליגה, זה מעניין אותי.
אני אגיד לך.
יחסית למספר הדקות, אבל תמשיך רגע, יוספי, איך החשיבות שלו היא כזו?
הוא פשוט החוליה כמעט היחידה בעצם, שמחברת את המשחק הגנה וההתקפה שלהם, והמשחק ההתקפה הוא לא כזה מדהים, והקישור הוא מי שמאחוריו, שזה בדרך כלל או סרדל או סבג או מלול, לוי, רוני לוי.
כן.
זה יותר לסמוך על מלול במשחקים הגדולים, כמעט בכל הגדולים מול מכבי תל אביב, מכבי חיפה, והפועל באר שבע הוא הרכיב אותו, בתור אחד מהשני קשרים אחורים, קודם כל משחקים במערך של 4-2-3-1, זאת אומרת חוליית הגנה של בקו 4, שני קשרים מרכז מאוד דומיננטיים, מניתי אותם, שלישייה מאחורי החלוץ, שבאגף ימין זה בדרך כלל לין, ובאגף שמאל זה בדרך כלל קמרה, ומאחורי החלוץ יוספי, ומלמד לפניו. אז קצת לעשות סדר במערך שלהם. ומלמד הוא פשוט זה, סליחה, יוספי הוא פשוט זה, שגורם לכל המכונה הזאת לנוע קדימה ולייצר. הוא נע לרוחב המגרש בטירוף, הקדימה ואחור, הוא כל הזמן מגיע כדי לקבל כדור. כשהוא מקבל כדור, הוא מכניס קצת שכל בכל המכונה הזאת, הוא מניע לצדדים, הוא מניע לעומק, הוא פס קצר, פס ארוך, זאת אומרת, הוא זה שממש מריץ את המכונה הזאת קדימה.
את האנלוגיה למישהו שתומר יוספי שיחק איתו. הוא סוג של ג'וסווה, של הפועל חיפה השנה. הכל קורה סביבו. זאת אומרת, כמו שזיו אמר, הוא מגיע לקבל את הכדור. ככל שאתה לוקח את יוספי יותר רחוק ממקום האיום, ככה אתה מצליח יותר למקסם, או יותר לתקוע את המכונה הזאת של הפועל חיפה. זה מה שגם בחיפה גם עשו עם ג'וסווה, דחפו אותו כמה שיותר רחוק, והוא לא היה רלוונטי.
לא ישכח את המשחק הזה שברק בחר עשה את השח הזה, שפשוט הלביש עליו על ג'וסווה, הרחיק אותו, תסכל אותו לגמרי.
ועשה עוד דבר אחד מאוד מעניין במשחק הזה, אני יודע ביוק איזה משחק נדבר, הוא החליף לו שמירה לאורך כל המשחק, זה בערך המשחק חולק בשלישים.
פעם זה הרזמי, פעם זה רודריגס,
פעם זה אבופני, בדיוק. המכונה עצמה עובדת סביב תומר יוספי. עכשיו, אנחנו יכולים לבוא ולתת עוד כמה שחקנים בתוך המכונה הזאת, כמו קמרה לצורך המקרה. הבעיה בקמרה זה שהוא נמצא לא בירידה, אלא בצניחה תלולה.
צניחה חופשית.
שזה מה שקורה, אגב.
הראש לא כבר ברומניה.
בדיוק, שזה מה שקורה, שאתה מאבד כביכול את השחקן שלך בינואר, מרבית הקבוצות, אני אתן לך דוגמה, מרבית הקבוצות של שחקן שכבר לא הולך להמשיך, הם לא נותנים לו לשחק. אינטר, מילן שקריניאר, שהוא כאילו אחד הבלמים הגדולים באירופה, ידעו שהוא עוזב את הקבוצה, ועל אף שהם יוכלו לשחק אותו כשחקן הגנה, פשוט כמעט נמחק מהרוטציה. אבל הפועל חיפה אין את האופציה לעשות את הדבר הזה. אז הם בגדול משחקים עם שחקן שמתנהל על הדשא, כאילו לא באמת בא לו.
אגב, תשמע, אני ראיתי כמה משחקים, כדי להתכונן לפרק, זה ממש ככה נראה. להגיד אולי לא בא לו, אבל הוא בטח ובטח לא מכניס את עצמו לתוך המשחק. אנחנו זוכרים, אגב, במשחק נגדנו, כמה הוא גרם שם כאב ראש לסק.
ולא רק זה, גם במשחק הזה, אם תיזכר, במשחק הזה, מעבר לחלק של הכדורגל במשחק הזה, הוא גם היה מאוד מאוד פעיל בלהיט היצרים, נכנס עם השחקנים לדחיפות.
מאוד פעיל בלהיכנס למאבקים פיזיים, לעשות את זה, לרוץ, לפתוח, לקבל את הכדור. במשחקים האחרונים, אתה לא רואה אותו עושה את זה. אני הסתכלתי על המשחקים ואמרתי, לא זוכר את אותו שחקן. זאת אומרת, ברמה כזאת, שאני לא זוכר את אותו שחקן.
תראה, לקמרה יש מוב. המוב שעשה לו את העונה הזאת, כנראה הוא גם שביא אותה חוזה ברומניה, זה החיתוך שלו בדריבל האמצע. הוא הוביל עד לפני כמה מחזורים את כל הליגה בדריבל, למעט שמילסון עבר אותו. מה היה עושה? הוא היה עושה את הדריבל. שזה לא מצליח, הוא רודף אחרי השחקן. כשזה כן מצליח, אז הוא עובר ואז נוצר מצב לפועל. היום הוא מנסה את הדריבל הזה, כשהוא לא עובר את השחקן, הוא נשאר שם פשוט.
והוא גם לא עובר אותו במשחקים האחרונים. באמת, כי תשמע, דריבל זאת פעולה של נחישות, שאתה צריך להיות מחויב אליה. כי אף שחקן פה, גם בליגת העל, גם ש...
היא גובה ממך הרבה אנרגיה.
גם היא גובה ממך הרבה אנרגיה, וגם אף שחקן לא באמת ייתן לך לעבור אותו, כמו בשכונה שאתה אומר, אחי, אין לי כוח לרדוף אחריו, ירדפו אחריך. ופה אם אתה לא נותן את הצעד הראשון, ואתה לא עושה את זה במחויבות C, אתה לא עובר את השחקן שלך, זה לא מדובר פה, כל מגן שמתמודד מולו, לא מדובר פה באיזה מישהו מהשכונה, והוא לא עובר במשחקים האחרונים, הוא פשוט לא עובר. הוא נראה לא מחויב לסיטואציה, ולכן אחד הנשקים המרכזיים בהתקפה של הפועל חיפה תקוע, ובהכרח הפועל חיפה. תקוע. היא פתחה את הפלייאוף מאוד מאוד גרוע, זאת אומרת, עם שלושה הפסדים תוך ארבעה משחקים, היא היחידה בכל הפלייאוף העליון שהיא ברמה הזאת, וזה כי, כמו שאלכס אמר, בגלל שיש לה רק את יוספי, שהוא טיפה יוצר קדימה ומפנה את האחרים, כמרה שעם הדריבל שלו, כשהוא הולך וכשהוא זה, הוא פותח המון מרחב בהתקפה, ואז מלמד נכנס לפעולה, אבל כשאחד מהדברים האלה לא קורה, כמרה, אז הכל הרבה יותר תקוע. הרבה יותר תקוע אצלהם. לא רוצה שניצור פה איזושהי שעננות, כי בסוף אתה יודע, באים מולנו...
אז בוא באמת ונתכונן ונגיד, אוקיי, אז אנחנו יודעים כאילו מה הנקודות חוזקה, מה הנקודות חוזקה
של הפועל חיפה. עכשיו, אני רוצה להגיד נקודות חוזקה מסוימת. אני רוצה שיש... אני חושב שיהיה אקס פקטור למשחק הזה. ואקס פקטור למשחק הזה הולך להיות באמת ברלין. עכשיו, מי שמכיר קצת את הקריירה של ברלין, ברלין ואוסקר גלוך גדלו ביחד. כתף לכתף. הם היו אמורים להיות שני האקזיטים הגדולים ביותר של מכבי תל אביב בקבוצת הנוער. הם שני שחקנים מוכשרים בטירוף. אני ראיתי משחקים של ברלין.
איך הוא לא הגיע להרטה ברלין, או לאוניון ברלין, או משהו.
ברלין.
זה חייב לקרות, אוקיי.
חובה. כתוב בכוכבים, מה שנקרא.
עם השם שלו, אני אספר לך בדיחה אחת אחרי הפרק. זה פשוט לא מתאים. והוא שחקן סופר מוכשר. הוא שחקן... באמת, קשה לי להסביר כמה הוא שחקן מעולה. ואני חושב שהייתי...
הוא מושאל להפועל חיפה? או שהוא...
אני לא יודע.
אוקיי.
אני יכול לבדוק.
תכף נבדוק.
אני יכול לבדוק.
תמשיך בדבריך.
אבל הוא שחקן סופר מוכשר. ובמצב הנוכחי, שבו יוספי הולך לקבל את כל הפקטור, את כל הזרקור של מכבי חיפה. בזה שכמרה, אתה צריך כאילו לשמור עליו, אבל אתה יודע שהוא זה שחקן שממנו לא תבוא יותר מדי ישועה, ובגלל שיוספי נשמר וכמרה לא כזה פעיל, אז זה מאוד מאוד מקרין על שחקן כמו מלמד, אתה צריך לשים לב לאקס פקטור הזה, ולפי דעתי הוא הולך לדבר.
אני דרך אגב, אני קורא שהוא הוא חתם ב-2023 הוא חתם על חוזה לשלוש שנים במכבי תל אביב, אז כנראה שהוא
מושאל. אם אתה רושם ברלין בגוגל, הכתבה הרביעית היא סומן לצד גלוך.
כן, והשם המלא שלו זה בר שמואל אנושרי.
אתה יודע למה, הוא גלוך וחלילי ברשימת המאה, כן. נכון?
הצעירים המבטיחים בעולם?
באירופה. כן.
באירופה,
אוקיי. או באירופה או בעולם? בעולם.
או, לא בספר... אוקיי. או באירופה או בספרד.
או בספרד, כן. בדיוק. אז קצת, כשהסתכלתי על הנתונים של הפועל חיפה, כאילו השלם הרבה, אבל הרבה יותר גדול מסך חלקיו. היא כאילו מקום רביעי, היא לא כאילו, היא מקום רביעי בליגה.
כן.
באף פרמטר היא לא אפילו קרובה להיות מקום רביעי. היא כאילו...
וואלה, רק במספר הנקודות. כאילו.
רק במספר הנקודות. אוקיי. היא החזקת כדור מקום תשיעי בליגה, מקום תשיעי בכמות מסירות, מקום שמיני במסירות מפתח, קרוסים מקום תשיעי בליגה, מקום עשירי באחוז דיוק. זאת אומרת, היא לא קרובה אפילו למה שהיא מאבקי הגנה עם מקום 13, שזה כאילו אחד לפני הסוף.
מי נקטן אגב במאבקי הגנה? הפועל חיפה קבוצה פלייאוף עליון. דיברנו על זה שהפועל חיפה עם קונטנדנסי למקום השלישי. מבחינת הגנה, כמה קבוצות ספקו פחות מהפועל חיפה?
יש לי את הנתון, אתה נקבס על נחש.
ספקו פחות?
פחות. אתה אומר לעצמך, אתה חושב על פלייאוף עליון.
בפלייאוף עליון אף אחד.
אף אחד. ויש עוד קבוצות, כמו הפועל ירושלים, וכמו ביתר ירושלים, אותה הגנת מסננת מתחילת העונה, ספקו פחות שערים מהפועל חיפה.
זה מה שאני אומר, היא כאילו, קצת לא ברור איך היא שם.
אוקיי.
אגב, כדי להשלים את זה, ה-XGA, שזה מדד השערים הצפויים נגדה, הוא מאוד גבוה, מקום שישי בליגה, זאת אומרת, מעליה יש רק את הקבוצות תחתית. זאת אומרת, זה מקום, פה גבוה זה רע בעצם.
כן.
פה גבוה זה אומר שמאיימים מולך הרבה, ויש מצבים, ובדיוק. אז באמת, היא לא, בנתונים שלה היא לא קרובה אפילו למקום רביעי בשום צורה שהיא, בשום צורה שהיא. איפשהו פה רון לוי הצליח להרכיב איזשהו תלקיד שכן לוקח נקודות ומייצר איזשהו משחק, בעיקר כי הם טיפה לוחצים, מייצרים
קבוצה. זו התחילת העונה.
היא קבוצה ששווה גול זכות כמו שהיא שווה גול חובה. היא קבוצה שהכל אצלה הוא ממוצע. 15 ניצחונות, כמה לא ניצחונות? 15. 10 הפסדים, 5 תוצאות תיקו. שערי זכות, 42. כמה שערי חובה? 40. הכל אמצע. שום דבר לא מעל הדברים האלה.
הדבר היחיד שכן, היא כבשה 42 שערים, שזה גבוה מאוד יחסית, באמת לכל מה שאני מדבר עליו.
שלישי בליגה. רביעי בליגה, סליחה.
רביעי בליגה, בדיוק. שזה המקום היחיד שהיא מתאימה לאיפה שהיא...
האם אנחנו לא חושבים שגיא מלמד הוא חלוץ underrated רציני? זאת אומרת, אני לדעתי זה אחד החלוצים הטובים.
מלמד עם 12 שערים, תקנת אם אני טועה, ויוסף עם 11, הרבה כיבושים עם הראש, הם מקום שני בליגה עם 10 כיבושים בראש, הרבה בקרנות, שזה מתאים מראש, הרבה בפנדלים, 6 שערים בפנדלים, הרבה מחוץ לחווה, 7 שערים, הם כאילו לא נראה לי יוצרים בטירוף, זאת אומרת, זה יבוא לך או בראש, או מחוץ לחווה, או באיזה קרן, זה לא...
אוקיי, אז בוא נעשה את, את המעבר, ואנחנו, איך אנחנו עולים מול הפועל חיפה.
סופגים המון בראש, אגב.
אז, גם סופגים המון בראש, אוקיי, אז נייחים וכאלה, אבל בוא נדבר רגע שנייה, איך מכבי חיפה, בוא נסכיל להגיב, איך מכבי חיפה אמורה לעלות למשחק הזה, כשאנחנו יודעים שיש לנו שני חיסורים מהותיים, אחד זה ענן חלילי בצד ימין, שהבנתי שמנסים להכשיר אותו לקראת מכבי תל אביב, דיברנו על זה שענן חלילי, ככל שמכבי חיפה לא תלויה בו, ראינו את הרביעייה מול הפועל באר שבע.
אבל
כן, שנייה, ושון גולד, וסליחה, וקורנו
קורנו, אבל זה בדיוק, וזה בדיוק מתחבר אחד לשני. אחת מהסיבות שמכבי חיפה ידע למצוא פתרון לסיפור של ענן חלילי הייתה קני סייף.
נכון.
אבל קני סייף עכשיו במשחק הזה יצטרך למלא חור אחר, הוא יצטרך למלא את החור של
או כן או לא.
של, אז זהו, של אז קורנו. אני לא יודע, אז בוא,
אופציה,
אז בוא
אני אומר אופציה, זאת אופציה.
אוקיי.
לכן, את, שוב, בדיוק קצת כמו בעונה האחרונה של ברק, אתה יכול למשוך את הסמיכה כמה שאתה יכול, בסופו של דבר איפה שהוא יהיה את החור. אז עכשיו תעביר אותו מפה לפה, אתה תייצר את החור הזה שם, אבל יש פתרונות אחרים, בוא נדבר על זה. בוא נדבר קודם כל על החיסרון של קורנו.
אז בוא נדבר על החיסרון של קורנו, שעל
הצורך... פוגש אותנו מטומטם. כל פעם מחדש, שאין כן. מגן שמאלי מחליף.
כן, דרך אגב, תמיד אנחנו ראינו את זה הרבה פעמים מול מכבי תל אביב ומול הפועל חיפה, ובשנתיים שהוא כאן, כן? שכל חיסרון שלו
שהבחור...
זה חתיכת חיסרון, כן? שאין באמת מישהו שאפשר לסמוך עליו.
לא, גם ראינו את זה שהבחור מייצר הרבה חסרונות עם הצהובים שלו. נכון. זאת אומרת, הוא
יוצר את זה.
הוא יוצר הרבה פעמים את המצב הזה.
אז אבל אז השאלה הגדולה קודם...
הוא לא פצוע כמו שהוא מרחיק את עצמו. סתם, הוא לא...
כן. גם אתה שומע את זה?
כן, יש פה איזה...
היה פה איזה רעש, אוקיי. אני שואל את עצמי, האם... מכבי חיפה צריכה, כי אמרנו ש, הנוסחה עובדת כרגע. נכון? המעבר ל-4-3-3 עובד. זאת אומרת, יש קונסטלציה אחרת שאתה תיאלץ עכשיו בגלל החיסרון של קורנו, ובגלל שאין לך מגן שמאלי טבעי מחליף, לשנות את השיטה? צריך לשנות את השיטה או להישאר ב-4-3-3?
אני חושב שזה תלוי, כי אנחנו גם שומעים כל מיני דיבורים על זה, ואני לא יודע מה המצב, כן. עם שון קשיר. כי אם הוא קשיר, אז הפתרון, אני חושב,
זה לתת לו לשחק מגן שמאלי?
בדיוק, בקו 4, כשהוא מגן שמאלי, סק, שימיץ' ו...
אני אגיד לך מה, כאילו יש את התזה הזו שאומרת ש... הוא שיחק שנים גם בפועל באר שבע ובפועל חיפה, איפה שלא שיחק, כאילו שיחק כמגן שמאלי, והוא היה פחות טוב ממשהו בלם, נכון? אם זה בלם בשניים או זה בלם בשלישייה.
בסדר, גם דניאל פחות טוב בתור שש, והוא עשה את זה, כי אין מה לעשות.
אבל אני אומר, שון גולדברג עבר שדרוג מטורף בשנים האחרונות שלו במכבי חיפה. הוא הפך להיות השחקן הכי בנקר שיש במכבי חיפה, ויכול להיות שכשם שהשיפור שלו, ואנחנו רואים את הדריבלים שלו, והשנה הוא מוסיף לעצמו 3 שערים. זאת אומרת, השיפור המטורף שלו, אז אם תשים אותו מגן שמאלי, יכול להיות שאתה תקבל כלי שהוא גם הגנתי וגם התקפי כמגן שמאלי, וזה לא אותו שון גולדברג שאתם זוכרים לפני 3 שנים כמגן שמאלי.
אז תראה, החיסרון של קורנו הוא מאוד משמעותי, בגלל ששוב, כשעברנו ל-4-3-3, ודיברתי על זה בפרקים הקודמים, פתאום נהיו לנו 2 כנפיים לעבוד איתם.
נכון.
והשילוב של חג'אג' במקרה של המשחק מול באר שבע, עם שחקן כנף טבעי, עם מגן טבעי על הקו, הראה כמה התגעגענו לדבר הזה, שנקרא...
ואיך זה מותך? הרבה פתרונות התקפיים.
מה זה? סליחה?
וזה נותן לך מלא פתרונות התקפיים.
יפה. עכשיו, סביר להניח שאם שון, על אף שהוא גדל כמגן שמאלי, הוא מגן שמאלי, הוא לא עשה את זה הרבה זמן, בסדר, הוא לא עשה את זה לפחות ב3 שנים של מכבי חיפה.
שיחק פה ושם.
אוקיי, אבל אתה יודע, זו תקופה לא לעשות את זה, ולכן השטף ההתקפי משם, גם כבר עד שהבאת השחקן כנף טבעי לשם, כבר אין לך את המגן הטבעי לשם, השטף ההתקפי דרך שם טיפה ייפגע, אני חושב.
אני אגיד לך מה, איך אני רואה את זה.
אני ברמה אישית הייתי מאמר על זה. אני כן הייתי נותן לו להיות מגן.
אז אני אומר, אם הוא קשיר, אני על זה. אני שם. גם אגב, בהקשר הזה, יוספי הרבה פעמים אוהב ללכת ימינה, ואז שיש לך שם מגן כמו שון, הוא יודע ללחוץ חברים כמו יוספי.
בוא נציג רגע את הבעיות. שון, באמת לא, כמו שאתה אמרת, לא שיחק הרבה בעמדת המגן השמאלי. אנחנו יודעים שהוא פחות טוב בתפקיד הזה, בטח פחות טוב מאשר בתפקיד הבלם. אוקיי. אם אתה מעביר אותו להיות מגן שמאלי, אתה פחות תבנה על התקפה מהצד הזה, אתה יותר תבנה על התקפות מהצד השני. הבעיה היא שבצד ימין אין לנו תואם קורנו, או אין לנו חלילי ואין לנו תואם קורנו. אין לנו שם שחקן שהוא התקפית מאוד מאוד בולט, אז אתה סוג של מבטל את שני הכנפיים. סוג של. כי דניאל סונגרן הוא שחקן פחות התקפי, פיינגולד במשחקים האחרונים קצת נעלה מהרוטציה. אז
אתה צריך איזשהו בלוק שאתה לא תקבל שער.
יפה. אז לכן אני אומר, אני כן יכול לראות את השילוב רק על פי הדף, רק על פי כאילו המערך של שון בתור מגן שמאל, כל עוד מכבי חיפה יודעת לשחק עם זה מערכי הגנה והתקפה, שאתה פחות אוהב, אבל אתה יכול כאילו לתרג את הזווית שלך, שיודעת כשהקבוצה יוצאת, כשהקבוצה מתגוננת, אז הוא הופך להיות יותר באמת המגן שצריך לסגור את הקו, עם צמד הבלמים באמצע ודניאל בצד השני, וכשהיא יוצאת להתקיף, אז היא עוברת למין סוג של שלישיית בלמים עם שון, סק וסימי של צורך המקרה אם זה יהיה, ואז היא משנה בעצם את המערך שלה, כאילו כל המערך זז. אנחנו רואים הרבה קבוצות באירופה עושה את זה, ליברפול עושה את זה מצוין עם טרנד שנכנס לאמצע.
אני בראש שלי כאילו אני איכשהו מרכיב את קנדיל גם, אני מנסה ככה לחשוב.
אני רק עונה לך אלכס, אני פחות אוהב את זה, לא כי אני פחות אוהב את העיקרון הזה, אלא כי אני חושב שזה קבוצה שצריכה להיות מאומנת
מאוד
בטופ, ולא בגלל שמכבי חיפה היא לא מאומנת, אלא בגלל אין חלי לי פתאום יצא, זה חג'אג' חזר, זה אין לך מגן שמאלי, אז שון, אז אתה לא ברמת אימון לעשות מערכים היברידים ודינמיים, בגלל כל התנועות האלה בסגל כרגע, וזה למה אני לא אוהב את זה עכשיו. לא אוהב את זה בתור, לא אוהב את זה.
אז בוא ונרכיב, כל אחד, תן לי את ההרכב שלך, אם אתה נשאר על 4-3-3, אני איתך ב-4-3-3.
אני חושב שיש שתי אופציות, אבל, או 4-3-3 או 3-5-2, אבל אני אלך עם ראשונה קודם, שון בשמאל, סק, שימיץ' ודניאל בימין.
ודניאל, אוקיי.
בקישור, אלי, ג'אבר, רפאלוב.
קינדה בחוץ.
כן.
זה מוכיח את עצמו, אין מה לעשות. אמרתי לך, אני רוצה לראות מכבי חיפה רוצחת, זה גם אומר שאין, לא רק לצעירים, אני לא, זה, אלא מי שהוכיח את עצמו במשחקים האחרונים, זה לא שקינדה לא, אבל יותר מוכח היה אחרת.
אוקיי.
חג'אג'.
לא, לא בישול, וזה איך שהוא נכנס. אוקיי, בסדר.
חג'אג', דין.
סייף.
דין תוך חלוץ, וסייף.
סייף ווינגר.
ימין. עוד פעם, זה לא אופטימלי, זה לא אופטימלי, אין ספק. יש אגב את האופציה השנייה של 3-5-2,
ש?
שאז שון, סק ושימיץ' בלמים.
חג'אג' על כל הקו.
או סייף.
או סייף על כל הקו.
סייף ושמאל, ואז קנדיל, פיינגולד, דניאל, יש לך שם המון אפשרויות על קו ימין. שלישייה, אותה שלישיית קישור, אלי, ג'אבר ורפאלו, ודין ופיירו.
כן, אני אתן אותו. אני אתן רק וריאציה נוספת, שאם עוברים...
שתי האופציות מעניינות.
אתה יודע מה? יש לי אופציה. אני נשאר על 4-3-3. אוקיי?
עם חלק בתור מגן שמאל.
לא, 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 לא. הייתי נותן לדין לשחק כנף שמאל. התפקיד שלו. ופיירו. ופיירו חלוץ.
דין, 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 סייף, כאילו בימין,
שחקן כנף שמאל, והשאלה אם חג'אג' יודע לשחק עם רגל הפוכה, ואז...
אמנם זיו אמר...
לא, עם רגל על הקו.
רגל על הקו.
הוא ימני.
תראה, אמנם זיו אמר שהפועל חיפה סופגת הרבה בראש.
חג'אג' ימני.
חג'אג' נכנס ימינה, לא?
נכנס עם רגל ימין.
כן.
ועל שמאל נכנס עם רגל ימין.
חג'אג' ימני או שמאלי?
משחק על שמאל, אינברטד ווינגר, משחק על רגל ימין.
אם הוא אינברטד ווינגר, יופי.
לא, אבל משמאל לימין, הוא נכנס עם ימין.
אתה יוצא מקודת הנחה...
ווינגר ימין.
אבל אתה יוצא מקודת הנחה ששחקן...
אתה אמרתי, אז על הקו, כאילו.
כן, אבל אתה יוצא מקודת הנחה ששחקן שיודע לשחק אינברטד ווינגר, גם יודע לשחק כאילו את הטבעי שלו. זה אומר הגיוני. אם היד החזקה שלך זה ימין, ועכשיו ילצו אותך לעשות בשמאל, ברור שיהיה לך קלטר בימין. זה לא ככה, אבל זה לא ככה.
ככה נתנו לחזיזה, אתה יודע, לשחק פה ושם.
אחי, אריאן רובן האינברטד ווינגר בצד אחד כל הזמן, ושום דבר אחר בקריירה שלו.
גם אצילי כזה.
נכון? נכון, גם חזיזה כזה.
נכון.
עכשיו, לא, זה שאלה גם עוד פעם, אם הוא
לא
היה כל כך הרבה כן, זמן כן, בחוץ, כן. שאתה, שאלה אם אתה משחק איתו עכשיו הפוך, זה אפשרות אגב, הוא יודע, אבל אני חושב שהוא כן יודע
אוקיי,
לעשות את זה
ברמה סבירה.
לגבי החלוץ, מה שאתה אומר, זיו אמר שהפועל חיפה סופגת הרבה שערים בראש. עכשיו, הרבה שערים בראש, פיירו, קלאסי, פיירו, יופי. נכון. אבל מצד שני, להפועל חיפה יש שני בלמים מאוד איטיים. אוקיי, גם איימבו וגם ג'ורג' דיב הם בלמים איטיים, ואם אנחנו רואים את הגול הראשון של דין דוד נגד בר שבע, עבר דרך ארבעה שחקנים בדיוק לטיימינג הנכון להגבה, שהגבה הייתה מושלמת, בדיוק לטיימינג הנכון להשדחל בין ארבע שחקנים ולנגוח לשער, בר שבע שגם שחקו באותו משחק עם שלושה בלמים סוקול, אז אני לא בטוח שדין בצד שמאל יהיה באמת אפקטיבי יותר מזה. דין עדיין...
אז תן לי את הרכב שלך.
דין עדיין לא בכושר. מספיק לפי דעתי בשביל לרוץ על כל קו שמאל, כל המשחק. אתה בדבר הזה תאבד אותו.
לא אמרתי אותו על כל הקו.
לא,
אבל
הוא חייב לעזור.
למרות ששוב, זה לא עם קורנו, אלא נניח עם...
שון. או עם קני, או
עם שון. או עם קני, אז יהיה לו שחקן יותר הגנתי.
אתה נשאר על 4-3-3?
אני נשאר על 4-3-3. אני חושב שאני עושה את זה עם שון מאוד דומה. הדבר היחיד שאני כן הייתי רוצה לראות...
תן לי את הרכב.
אוקיי, אז שון, סק, סימיץ', סונגרן, קיוב בשאר כמובן, אלי, ג'אבר.
קינדו, רפאלוב.
אני רוצה קינדה, אבל בעיה שאני רוצה את הקילריות של רפאלוב במשחק דרבי, הוא יבוא אש, כי גדל פה, יודע מה זה דרבי.
אוקיי.
וחג'אג' בצד שמאל וסייף בצד ימין, דין חלוץ. הנקודה היחידה היא שהמערך עצמו זהה פחות למה שאמרנו. אני רוצה לראות איך הם הולכים לשחק עם הדבר הזה. כי יש למערך הזה חוזקות ויש למערך הזה פגמים.
זה ברור.
אז אני רוצה לראות איך יהיה הקונספט. כי מכבי חיפה, כשקורנו נמצא שמה, עזוב רגע את העובדה שאנחנו תוקפים מצד שמאל, גם קבוצות יודעות שאנחנו תוקפים מצד שמאל. הוא נשק מספיק חזק כדי שקבוצות יקחו בחשבון שהוא נמצא שם ולהגן בצורה שונה. עכשיו שהוא לא יהיה שם, והפועל חיפה אולי תתפרס יותר במשחק ההגנה שלה לשני הצדדים, אז יהיה מאוד מעניין לראות. זאת אומרת, אני למשל הייתי רוצה לראות את דניאל בעמדת המגן נכנס הרבה לאמצע. הרבה לאמצע כדי לעזור לעוד, עוד, עוד צפיפות שם, עוד להריץ את המהלכים האלה. אם זה יקרה, אז יהיה מצוין.
טוב, יש לנו אימורים למשחק הזה?
2-0 שלנו.
2-0 ירוק?
גם 2-0.
2-0 ירוק, אוקיי. אני אכל 2-1 ירוק. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה.
מתי כבוד עמיגה חוזר?
עמיגה מטייל לו, מעלה תמונות של נשים עם גרוגרות, והוא מטייל לו בזה. הבוקר מעלה לי דברים בקופנגן, אני לא יודע איפה האיש, לא יודע באיזה סמטה הוא זרוק.
אתה יודע איפה האיש.
אני מנסה, בתאילנד, לא יודע איך אני אקבל אותו חזרה, זה אני צריך לדבר עם אשתו קודם כל, אני, אתה יודע. אני מנסה ככה להתכתב איתו בין סטורי לסטורי שהוא מעלה, חורג את החיים, שיהיה עיני ירח דבש.
כי זה אוקיי, אחרי זה נגמר החיים.
כן, סוג של, סוג של. אז שוב, אני רוצה להגיד לכם, חברים יקרים, אלכס מינוש, זיו מלאכי, חג שמח, תודה רבה לכל האנליסטים מסביב הפודקאסט הזה, ותודה רבה לכל המאזינים שלנו, אנחנו נמצאים כמובן בכל הפלטפורמות שרק תרצו, טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, מאיפה עוד? יוטיוב כמובן, אנחנו נהיה שם, חברים חג שמח,
טוויטר,
וטוויטר כמובן, אנחנו נשתמע אחרי הדרבי, בעזרת השם ששמו לנו אותו על המימונה, איך אנחנו...
מה אתה עושה אגב?
איך אנחנו... זהו, שהשנה אני לא עושה, אני כאילו, אני לא מערך...
אין תרווחו ותסעדו?
הולך לראות משחק, מה עושה?
יש לי הפועל חיפה, יש דרבי, זה יותר חשוב.
לא, אז מה עושה?
אחי, בדרבי, הדרבי זה כמו לאכול מצות. זה קשה.
או להקל אותם.
אני מניח שהיום, במהלך היום, במהלך מחר, אני אקבל, יש כמה חברים שגרים בנאות פרס, ואנחנו נקבל שם הזמן על המימונה, ומשם אנחנו, קודם כל נראה במצב הרוח. אם אנחנו מנצחים, המאזן הקלורי שלי יעלה מאוד. נראה איך אני אגיע לפרק יום למחרת. אז אנחנו נאחל, אחר כך תרבחו ותסעדו במימונה, בינתיים חג שמח חברים. אנחנו נשתמע בפרק הבא, ביי ביי, להתראות.